סעיף י' ויש לומר שעניין זה מרומז גם בפרשיות שקוראים בתורה ביום השבת, שממנו מתברך ראש חודש סיוון, פרשת בהר בחוקותיי, אז הנקודה הזאת שמצד אחד מציאות והתחלקות, ומצד שני ביטול, למעלה מהעולם, שני הנקודות האלה מודגשות בפרשיות בהר בחוקותיי. איפה רואים את זה? בהר זה מראה על גדלות וגבהות. הערה 81, הדרך מאמר הזל, תלמיד חכם צריך שיהיה בו אחד משמונה שבשמינית, שזה מראה על כאילו משהו של גאווה, משהו של התנסות, התרוממות. ועיקר עניין התוקף וההרחבה בקדושה, כמו שכתוב, והיגבל ליבו בדרכי השם. אז הר זה מראה על מציאות, והר נקרא מבחינת צומח שבדומם, כי הר הוא כאילו צומח מתוך הדומם, בתוך הדומם עצמו זה כאילו צומח, זה מראה על הגבהה. אז זה מורה על עבודה באופן של התחלקות לפרטים, 10 מאמרות, מציאות, ומה שבזה מודגש את תנועת הצמיחה והגידול מדרגה לדרגה, ילכו מחיל אל חיל, מתקדמים, עולים, מתרוממים, מציאות. לעומת זה 10 מאמרות, לעומת זאת בחוקותיים, לשון חקיקה, כמו אותיות שבלוחות שהן באופן של חקיקה מיני ובי, חקיקה ממנו בעצמו, שזה מראה שאין פה שום פרטים נוספים, רק את המציאות שלו, מורה על הנקודה העצמית, שלמעלה מהתחלקות לפרטים, מאמר אחד, אין פה התחלקות, אין פה שום דבר נוסף, רק המציאות של הלוחות, כל האותיות הן לא מציאות בכלל. אז זה מראה למאמר אחד, שבאים לזה על ידי הביטול, שלמעלה מהבנה והשגה, שגם זה מרומז במילה בחוקותיי, בלשון חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, ואין לך רשות לרר אחריה, אז זה מראה על ביטול. אז בהר זה מציאות, בחוקותיי זה ביטול. וחיבורם יחד, שקוראים בהר בחוקותיי בשבת אחת לשבעה קוראים, ואחד מהם הרביעי מחבר את שניהם, על ידי הברכה לפני הקריאה בסוף פרשת בהר, לאחרי הקריאה בראש פרשת בחוקותיי, זאת אומרת הוא עושה מהם פרשה אחת, איך עושים משניים ממציאות וביטול פרשה אחת, עניין אחד, על ידי דרגה של למעלה משניהם, אז זה מורה שגם בהתחלקות לפרטים שזה בהר, נמשכת וחודרת הנקודה העצמית שלמעלה מהתחלקות שזה בחוקותיי. אז בהר בחוקותיי, בהר מציאות, בחוקותיי ביטול, בהר בחוקותיי ביחד, זה הנקודה של מתן תורה לחבר את הביטול, את העצם שלמעלה מהכל עם הפרטים, עם המציאות, כמו שזה למטה. יש להוסיף שחיבור בית הקצוות מרומז גם בכל פרשה בפני עצמה. גם בכל אחת מהפרשיות בפני עצמה, קודם כל בהר סיני, סיני זה בגימטריה סולם, שמחבר מעלה ומטה, המילה סיני בגימטריה סולם, סולם בלי וב, שזה מחבר את הסולם, עניינו הוא שהוא מחבר את המעלה והמטה, ואיך הוא מחבר אותם בשני אופני ההליכה, שעוד אותה מדובר גם בפרשת בחוקותיי, שם כתוב והתהלכתי לשון רבים, אז הם מפרשים בזה, וחסידות מבואר בזה שזה שתי הליכות, יש הליכה מלמעלה למטה, כמו בסולם, אפשר לעלות למעלה, אפשר לרדת למטה. אז גם בעניין יש הליכה מלמעלה למטה, זה התורה, שהתורה ניתנה מסיני והיא יורדת מלמעלה למטה. יש הליכה מלמטה למעלה תפילה. סולם דץ לא אותה, סולם זה תפילה, שבתפילה האדם מתרומם ומתעלה מלמטה למעלה. אז, זאת אומרת, אז גם פרשת בהר סיני, סיני זה בגומטרי הסולם. בסולם יש שתי אופני העליות, וגם בחוקותיי כתוב והתהלכתי שזה שני אופני ההליכה. כמודגש בעליית משה רבנו להר סיני, שהוא עלה בשביל שני הדברים, הן לצורך קבלת התורה, והן לצורך התפילה על בני ישראל, כמו שאמרנו קודם, שהתורה זה מלמעלה למטה, והתפילה היא באה מלמטה למעלה. הרע 89, מתי הוא עלה לצורך התפילה? במם יום האמצעים, שבהם הוא התפלל על בני ישראל, שהתבטא לעונש של חטא העגל, על אחת כמה וכמה מם ימים האחרונים, שהיו ברצון, כמם יום הראשונים, שהם היו כבר לא בלא, כי כתוב שהאמצעים היו כביכול בכעס, והשאחרונים היו ברצון. אז היה פה גם תפילה וגם תורה. שכללות החילוק, שבין המשכה מלמטה, תורה, שלימודה באופן של הבנה והשגה, מציאות האדם, בתורה זה יורד למטה, זה נכנס לתוך המציאות. הראתי שאם אף שבפרטיות יותר צריך להיות גם בתורה, הקדמת עניין הביטול, וגם בתפילה מצד שני צריך להיות עניין המציאות וההתחלקות. שנקודת ההודעה במודה אני נמשכת בפרטי העניינים בברכות השחר, שזה כאן ייכנס לפרטים. כן, אבל בכל זאת, התורה בעיקר עניינה זה להיכנס בתוך המציאות, זה בא מלמעלה, והאדם בתוך המציאות שלו הוא מבין ומשיג ולומד תורה, לבין העלאה למעלה, שזה תפילה, דע לפני מי אתה עומד, שזה ביטול המציאות. שזה אז החילוק בין תורה לבין תפילה, זה על דרך דוגמת החילוק שבין 10 מאמרות למאמר אחד. שדי עשרה מאמרות נעשה את המשכה למטה, זה מאמר אחד, נעשה הביטול והעלה למעלה, כנס סעיפיו. כן, אז אמרנו, עשרה מאמרות, זה מכניס את זה בתוך הפרטים, המאמר אחד זה בלי גבול על מעלה, והחיבור של שניהם ביחד, שגם בתוך המציאות נהיה הדירה לא התברך בשניהם ביחד. משום מה זה לא נכנס לשיחה המוגעת, אבל הרבי דיבר פה, בדיוק בנקודה הזאת של מה שמוזכר פה בהערה 90, בקשר לנקודת ההודעה של מודה אני שנכנסת בברכות השחר, רבי אמר שצריך להזכיר ולעורר, להגיד ברכות השחר במתינות. לא כמו יש כאלה שמעריכים ביותר בקריאת שמע של המיטה כנראה. בגלל זה הם קמים יותר מאוחר, ואז הם רוצים להספיק לא לאחר את זמן קריאת שמע, אז הם אומרים את ברכות השחר במהירות. אז צריך אמנם להגיד קריאת שמע של המיטה כמו שצריך, וצריך באמת לקרוא קריאת שמע של בבוקר בזמן, אבל חשוב להגיד את ברכות השחר במתינות, שיחשבו מה שאומרים. הוא דיבר על זה והזכיר על זה, ויש לזה אפילו סיפור מעניין, שבאותה תקופה הגיע מכתב לרבי. הרבי, המזכירים אמרו שהיה נראה לרבי כאילו שהמצב הוא כזה של הפך הנחת רוח, היה נראה באותם ימים, וניסו להביא בשורות טובות, להביא כל מיני דברים, וזה לא עזר. הגיע יום אחד מכתב מילד, ילד מהשכונה, מקרונייץ, ילד בחדר, באולטרה. כתב לרבי מכתב שהוא היה תמיד אומר את ברכות השחר בדרך מהבית שלו לתלמוד תורה, בדרך הוא היה אומר את ברכות השחר. אבל להיות הרבי דיבר על ברכות השחר במתינות, אז הוא קם 3 דקות יותר מוקדם, והוא אומר ברכות השחר בסידור, ואחר כך הוא הולך לתלמוד תורה. הרבי קיבל את המכתב, נהרו פניו, כך סיפרו המזכירים, והרבי כתב לילד, איך איתני, כמים קרים על נפש עייפה. אז כמה זה נוגע, כמה זה חשוב, הרבי דיבר פה, רבי פוטפס היה מאוד מאוד מדבר על זה כל אותם חודשים, שכמה זה חשוב, הרבי דיבר להגיד את ברכות השחר במתינות ובכוונה.